רק מספר קטן של ערים בעולם שחיות כיום כעיר חיה ואנשים בה חיים בצורה נורמלית, יכולות למנות 3,000 שנה פלוס מינוס להיווצרם. בעיית האיור בעין, דהיינו, כל מה שקשור ליישובן של ערים, לאכלוס שלהם, לבעיות טופוגרפיות, בעיות של מים וכולי וכולי, כל זה תופס במחקר החדש, החדיש, של התיישבות אנשים, מקום גדול ונכבד, בשביל להבין מה מביא אנשים לשבת במקום פלויני, מה מונע אותם, מה מעודד את ההתיישבות, את האיור וכולי וכולי. אם יש נקודת מים, אם יש מעיין וכולי. בתורה ישנה התייחסות כביכול סתמית, אבל בעיון עמוק מבינים את המסרים שהתורה מדברת עליהם. כולם מרגישים יפה מה מונח בדברי חווה כשהיא קוראת לבן הראשון, לילד האנושי הראשון, קיים, קניתי, יצרתי, אני שותפת ליצירה. סופו של קיים בעיה בפני עצמה, אבל ההרגשה של שותפות ביצירה. ומה כתוב בתורה? ויהי בונה עיר. הילד הראשון בתולדות העולם הוא הבונה עיר לראשונה. הוא ממשיך את כוח היצירה. מה שאמא שלו הרגישה, מה שההורים שלו הרגישו, הוא מרגיש, אבל הוא כבר לא יכול כמובן להיות האבא הראשון. הוא הילד הראשון. מה הוא עושה? הוא האבא הראשון של העיר. הוא האבא הראשון של ההתיישבות. יש פה מסרים נוספים, אבל לא זאת הפרשה שאנחנו אומרים, ויקרא שם העיר כשם בנו. הנה ההמשך. מה שעשו הוריי לי, אני מבקש גם להיעשות אבא, גם להיעשות יוצר, ואני נותן שם לעיר כשם בנו חנוך. ואחר מכאן, בכמה וכמה יסודות במקרא, אנחנו מוצאים מצבים של ערים מיוחדות. העיר הגדולה נינווה, ולא חשוב עכשיו אם נאמר רסן, קל הרך שנאמר שמה. אנחנו מכירים יפה את נינווה, שעיר גדולה לאלוקים, שיש בה כך וכך וכך, והסיום הנמרץ של ספר יונה, המבטא את האבהות של הקדוש ברוך הוא בעולם על העיר הגדולה הזאת. וכלסים רבים מברכים עליהם. חכם הרזים, יש בריבוי בעיה בפני עצמה, אבל על כל פנים נינווה העיר הגדולה, עיר גדולה, וההמשך שלה חסר היה לה הכרה שעיר גדולה לאלוקים. אז זה כבר בהמשך הדורות, אנחנו מכירים אותה בצורה כזאת. דור הפלגה, מבקשים נבלה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים. ויש בדור הפלגה חיוב. המשנה בסנהדרין, ביחס שבין דור המבול לדור הפלגה. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא כבר מבקש להתייחס, נרדע ונראה מה עושים שם. עוצמה גדולה שניתנת כברכה לאנושות, ומה עושים במתנה הזאת? שם, איך שלא נפרש את הדברים הסתומים שהרמב"ן רמז שמה. בכוח של האיור הזה, בכוח של העיר הזאת, בכוח של ההתחברות הזאת. וכשמבקשים לדבר על מעלתה של חברון, מדברים שהיא נבנתה לפני צוען מצרים. איזה הנגדה של ערים, של עיר בארץ ישראל, ולא חשוב עכשיו את הפונקציות שהיא אמורה למלא, לעומת העיר המצרית, שגם היא הרי משכן של הפירמידות, של הקברים, של הפרעונים. והיסודות המקראיים הללו שרמוזים במקרא באים לידי ניסוח בחז"ל, ולאום מלאום לא נבנתה רומי אלא מחובנה של ירושלים, צור, קיסרי, רומי שבכל דור ודור. זה כשתי ערים כשמנגידים את ירושלים לעומתן של ערים אחרות בעולם התרבותי דאז ובאימפריה ששלטה בארץ ישראל. וכשמבקשים להתחקות על שורשי הניגוד הזה, אז מתחילים לומר, רק רגע, מתי נבנתה רומי? ואז מספרים שבצורה מיוחדת במינה, כשנשא שלמה את בת פרעו, כשכאן במקדש בירושלים הכניסו איזה בשיתוף, ליד המקדש, בליד ירושלים, בירושלים, מחוץ לעיר, כאן למטה בצד הזה של השלמה, הכניסו את בת פרעו, גבריאל, גבורה, דין, נעץ קנה ומסתומה, מה שמונח בחז"ל זה המגף האיטלקי. הרי אתה רואה את המגף האיטלקי כאילו שלוחה בתוך הים. זה דבר שנוצר על ידי שנעץ קנה, ומסביב לקנה הזה כאילו הצטברו עוד ערימות של חול, ערימות של חול, ונברא כרך גדול של רומי. תולדותיה של רומי מבחינה רוחנית נעוצים באיזושהי פגימה בירושלים. יותר מזה, זה גמרא בשבת נ"ו, לא בצנזורה, בסנהדרין צדיק ז', סנהדרין מחפ"ל, על תולדותיה של רומי, שם כתוב על רומאוס ורומילוס. אנחנו שומעים, מכירים את זה ממקורות חוץ. לא עם זאבה, אבל הם בנו שני צריפים. כששלמה בנה פה בירושלים, אז שם בנו שני צריפים, רומאוס ורומילוס, ומזה התפתחה רום. אז אנחנו כמובן לא עוסקים בתכנים הפנימיים של הניסוח החזלי הזה, אבל אנחנו שומעים מיד בעיית ההתיישבות בירושלים, בעיית או בעיה, או על כל פנים הסיפורים והמסורות על התהוותה לעיר. כשמתחילים לשאול, רגע, עזוב את החשבון, בדיוק 3,000, פחות 3,000, יותר, תלוי איך אנחנו נמנה, אבל איך נולדה ירושלים זאת? וכשהיא נולדה, מה היו החברותות שלה? החברותות הנגטיב, הצד השלילי שבדבר הזה. על רקע זה שיש בחז"ל, בעקבות דברי המקרא, חברון, המלצנו, 7 שנים לפני יציאת מצרים, יש לנו פה ידיעה ארכיאולוגית היסטורית, אין אזכור של ירושלים בכל התורה כולה. ובמקום שמתבקש היה, באיזה מקום שהוא, מכיוון שפעמיים בכל התנ"ך בלבד מופיע מושג מוריה, פעם בארץ המוריה בעקידה, ופעם בהר המוריה בדברי הימים כששלמה בונה את הבית, אז אנחנו כבר מתקרבים לסיפור ואנחנו יודעים אל המקום, וירא את המקום מרחוק, ושותקים. והעוד יותר מפליא, שבמקורות חוץ, בני תקופת האבות, מופיע השם ורשלם בכתבים, בחקיקות, זאת אומרת שזה לא היה דבר נעלם. האנשים שחיו פה הכירו, חיו פה, אנחנו הרי מוצאים גם ממצאים ארכיאולוגיים. וכשהתורה מדברת פעם איזה עיר שלם, וגם שם אתה צריך עוד להתגלגל. ואחר מכאן, כשהתורה אומרת על המקום אשר יבחר השם אל המקום, אתה מרגיש בחוש שהתורה מבקשת לסתום. הסתום מכל, לא אמר מכל סתום, אבל סתום, סתום בתורה. הוא מפורש בנביאים, הוא מפורש בכתובים, הוא מפורש בדברי חז"ל, ואתה שואל מה משמעות יש לתופעה הזאת, בייחוד על רקע שאתה חוזר ואתה מכיר יפה את הסיפורים על תולדותיה של רומי. זאת אומרת, כשעיר, נניח יש כמה וכמה מסורות, אז בתחילה אתה לא יודע למה זה התפתח, אבל האנשים שישבו ידעו שהם יושבים במקום נבחר כזה. אז מה יהיה עם המקום הזה? אז מקום כל כך נכבד, מקום כל כך חשוב, למה לא מספרים על תולדותיו? בייחוד כשהתורה כן מספרת על חברון נבנתה לפני יציאת מצרים. זאת אומרת, התורה מודעת לזה. אנחנו מכירים מסורות, על, כמו שאמרנו, על תולדותיה של רומי, על צור, קין, קין בונה עיר. נו, אז על זה לא יגידו מי בנה פה או מי התיישב פה? התורה לא מפרשת אפילו את השם, כשאתה יודע שהשם הזה היה שגור בפי האנשים מסביב. בחז"ל מופיע ניסוח קרוב לעניין שאנחנו עומדים בו, אבל לא קונקרטי לעניין הזה. מראש אני אומר, כיוון שבעזרת השם נשתדל לעמוד בזמן, אז אי אפשר יהיה לעבור על כל החומר. זה יותר מראה מקום או שיעורי בית או איזה צימוקים מתורתה של ירושלים, אז אוכל רק להסביר את המהלך של הגיליון שלפנינו. הרבה מעשים כתב משה בתורה סתומים, הרי לנו הניסוח, סתומים במקרא, סתומים בתורה, וחז"ל מודעים לסתימות הזאת. עמד דוד ופרשם, דבר שאנחנו בהזדמנויות אחרות כבר דיברנו עליו, המדרש המקראי, דברים שנסתמו בתורה, אז בתקופת התנ"ך עצמו מפרשים את זה. יש דברים שנשארו סתומים כל תקופת התנ"ך וחיכו לחז"ל שיגלו את המשמעויות של זה. אבל יש פה, זה כמובן קשור לעובדה שמשה כתב 5 חומשי תורה ודוד כתב 5 ספרי תהילים, מה שסתם זה זאת הברכה, פתח דוד וכו' וכו'. על כל פנים, הרבה מעשים כתב משה בתורה סתומים, עמד דוד ופרשם. אז המדרש שלפנינו מביא דוגמה אחת, יש שם במדרש במהלך עוד כמה וכמה דוגמאות. לפנינו, מעשים שכתב משה בתורה בדבר המקום אשר יבחר השם, נשארו סתומים, עד שדוד לא רק שהיה צריך לפרש אותו, דוד ישב ולמד. והייתה לנו הזדמנות בשנים קודמות לדון על איזה שילוב מפליא של חפכי תיאר, יורצייט של שמואל הנביא. דוד בורח אל שמואל ויושב בניות ברמה, והגמרא בזבחים נ"ד דורשת, ומה העניין בניות אצל רמה? מלמד שהיו יושבים ועוסקים בנויו של עולם דוד ושמואל, ומבקשים למצוא לו את האסמכתא בתורה. דוד עליו הוטלה המשימה של פענוח אותה סתימה שסתם משה, והייתה צריכה להיות בסתימתה עד שהעניין הזה יתפרש ויתגלה. כך לכאורה מכמה וכמה מקורות, וכך אם אנחנו ניישם את המשפט שפתחנו בו, הרבה מעשים כתב משה בתורה סתומים עד שדוד פרשם, כך צריך להיות גם בירושלים. נו, ומה נעשה והרבה הרבה מקורות יש לנו על תולדותיה של ירושלים מאז ראשית ההתנחלות? וזה כמובן מקשה קושייה עצומה גם על מסורות חז"ל וגם על העובדות. אז ביהושע כתוב שלא יכלו, יש פה משחק איך חז"ל רמדו, לא יוכלו בני יהודה להורישם, ואנחנו קוראים לא יכלו בני יהודה להורישם. נפקי מיניה, אם זה רק פעולה שבעבר או היא גם מתמשכת עד היום הזה, ואתה דן מה טיבו של היום הזה, לא ניכנס לזה. גם בסיכום של הניצחון והקרבות כתוב שבכל הרשימה של המלאכים שהוא יקם מלך ירושלים אחד. כבר מה כתוב פה? כתוב שלא יכלו להורישם. אז אתה יכול לדקדק ולומר שמלך ירושלים כן נפל, ואילו את היבוסי שבתוך יושבי ירושלים עוד יותר קשה, על כל פנים מסבך את העניין, מה שכתוב בראש שופטים. וילחמו בני יהודה בירושלים והלכידו אותה ויקול לפי ואת העיר שלחו באש. אז זאת אומרת שהם כבשו אותה, שרפו אותה, ואם הם שולטים בשטח, אז לאחר השריפה הם בוודאי התיישבו שם. נו, מה אני אעשה אם כתוב את היהודי יושב שם? לא רישו בני בנימין, רק רגע. בנימין או יהודה? אז אתה כמובן נכנס לבעיה של הגבולות. איפה עובר בדיוק הגבול בין בנימין בין יהודה? וכנראה שאת החלק של יהודה, אם נרצה ליישב את המקראות שנראות כאן כסותרות, שהחלק של יהודה כן הצליח יהודה, ואילו החלק של בנימין לא רישו. ויושב היגושי את בנימין, אנחנו מכירים את זה גם ממסע פילגש בגבעה, פחדו לעבור פה, לא ילכו בלילה, איזה עיר לא מבני ישראל, הם העיר נוכרית, אפילו, אכסניה משתת רק אי אפשר פה לקבל. נוסף לכל התמיעה, בהתמודדות בין דוד לבין גוליאת, כשדוד קורט את ראשו של גוליאת, בעיקר דוד את ראש הפלישתי, והביאו ירושלים. מה דחר שמי? איפה ירושלים? לא שומעים על ירושלים מילה אחת. עד אותה תקופה, עד רבה, מודגש שלא ישבו על, נניח שחלק אחר, ומביאים אותו לירושלים, איפה משכנים אותו, מה עושים איתו? לא כתוב. אז המלבים על אתר, רצה לומר, לבסוף הביאו לירושלים, כי התחילה הביאו לפני שאול, ואחר כך סבב עמו בערי ישראל. ומשם חזר עם שאול עד גבעת שאול עירו, הביאו לירושלים שהיה סמוך לשם. והגם שעד ישב היבושי בקרב ירושלים, כבר ביארתי זאת, כי היבושי ישב במצודה, והעיר עצמה הייתה ביד ישראל. אז כאן המלבים אמר דבר שהרבה הסכימו לו, וזה קשור לצד הטופוגרפי. אנחנו מכירים את הכביש היורד לשילוח בסילואן, כשגבעה מכאן וגבעה מכאן, הגבעה המזרחית היא עיר דוד, נניח לפי הזיהוי המקובל, והגבעה המערבית היא הסמוכה אלינו יותר, והגבעה המערבית הזאת כוללת בתוכה, אם אתה מרחיב אותה, מה שעשה חזקיהו בתקופה יותר מאוחרת, גם את הגבעה שאנחנו יושבים עליה, בוודי, בערוץ או בעמק הזה הנמשך משער שכם לאורך כל העיר העתיקה, בעמק הזה, כולל גם בשיפולי הכותל המערבי, שהוא מגיע עד למטה, עד לגיחון וכולי, אז צד אחד יהודה, צד אחד בנימין, כנראה אי שם באמצע עמדה מצודה. במצודה הזאת אי אפשר את הכיס הזה, אי אפשר היה לחסל במשך מאות שנים. שם ישבו היבוסים, והיא ישבה בנקודת המוקד שאותו ביקשו לפצח ולא הצליחו. אז כך לפי מה שהמלבי מציע, שרפו אנשי יהודה, אולי לא התיישבו כי לא היה סימפטי לגור בצילו של המבצר המאיים הזה. אנשי בנימין, שזה היה בחלקם, לא יצליחו להסתדר. על כל פנים, זה מה שהמלבי מציע, שהעיר עצמה הייתה ביד ישראל, או על כל פנים לא בשלטון היבוסי, ולשם הביאו, מה פתאום לשם? זה מבצבץ את שיא הניצחון על הפלישתים, מביאים לירושלים ברדיוס על כל פנים של המצודה שם. עם כל זה אפשר היה להסתדר, אבל מה שמסופר עכשיו בשמואל ב' פרק ה' מקשה על כל העסק. בין 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך, וחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, וירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. ראשית מלכותו בחברון, ואחר כך הוא בא והולך לירושלים. ההליכה לירושלים הזאת היא מלווה בסיפור. וילך המלך ואנשיו ירושלים על היבוסי יושב הארץ. ויאמר לדוד לאמור, אנשי היבוסי, לא תבוא הנה, כי מסירך העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה. ולכל דוד למצודת ציון עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנויי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור פיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה זו שנלכדה, ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילוב הביתה, ויהיה לדוד הלוך וגורר, והשם אלוקי צבאות עמו. פרשה קשה מבחינת העברית שלה. מה טיבם של העברים והפסחים? מה טיבו של הצינור? מדוע הם שנואי נפש דוד? לאיזה בית הוא לא יבוא? וזה למעשה תורף העניין שאנחנו עומדים בו. אז אותו יסוד שהמלבים אמר אותו בקצרה מופיע בחזל. אני מסופק אם המלבים יכול היה לראות אותו, כי זה מדרש שהיה בכתב יד במדרשים קטנים, ורק אחר כך הוא הודפס. זה מדרש תדשה. כתוב אחד אומר בית היבוסי יש בירושלים לא יכלו בני יהודה לירושלים. כתוב אחד אומר לא יזו לירושלים בנימין. אם בני בנימין למה בני יהודה, ואם בני יהודה למה בני בנימין? אלא שזה הטעם שלו שהייתה ירושלים לפנים שתי עיירות, אחת עליונה ואחת תחתונה. דהיינו את הביטויים שאנחנו מכירים, העיר העליונה והעיר התחתונה, שהם יחסית מאוחרים, חזל כאן מייחסים לראשיתה של ההתיישבות על כל פנים היבוסית בירושלים. העליונה נפלה בגורל יהודה והתחתונה בגורל בנימין שמר וצלע וכו' וכו'. ואחרי מות יהושע עלו בני יהודה ולקחו את חלקם ושרפו את העיר באש ועזבו החריבה. אבל ירושלים התחתונה שהייתה לבנימין לא עבור בנימין לא ראשם, אלא שהייתה עומדת עד ידי מי דוד, שאין לי דוד סביבושיר. וזו העיר התחתונה שאמר בספר הזה, ולא הווה איש לנו והיה בעד נוח הריבוס ירושלים, לא נסור אליך נוחי. ועוד זו איש שנלחם בדוד ישנה שמו למלכותו שמר בין הדוד ועד שם ירושלים, ימרו יושב הירדים. וכשלקד אותה דוד, התחילו בנה ירושלים העליונה, ועשה חומה אחת בהיקף וסיבב לעליונה ותחתונה, ונשאו שתיהם שם האחד ירושלים, ירושלים המאוחדת. עכשיו שומעים פשט בהיר ונחמד כל כך פשוט, כששרו בשיר המעלות לדוד כעיר שחוברה לה יחדיו, הייתה סיבה טובה לשירה. המפעל של דוד איחד את החלקים השונים של העיר כפי שחזל פוסעי עידו במדרש. באיבן העיר מסביב, בנה תאו אל אהרון, באותה ירושלים בנה דוד עדר, וירושלים התחתונה שהייתה לבנימין, לקיים, המקדש היה שם. ואנחנו כבר יודעים את מסורת חזל, שבקרן אחת של המזבח, בליבו של הר הבית, שם עבר הגבול בין יהודה לבין בנימין. בדברי הימים, יש עדות לעניין הזה, אבל שם חסר כמה דברים. שוב מספרים, על חברון כנקודת מוצא, דוד קוראת להם ברית בחברון, ואילן דוד יכול לשרוג ושלם יביבוס, ויאמר יושב יביבוס לדוד לא תבוא הנה, ואל כל דוד מוצאת אין לו עברים ולא פסחים ולא שנועי נפש דוד. וכאן מפורש לנו כבר מי היה זה הגיבור שנענה לאתגר של דוד, וזה היה יואב, היה בראשונה יואב בן צרויה, ואילן ראש ואילן זה בן צרויה. זאת אומרת, יש פה איזו סתימה, שגם אחרי שסתימות שסתה משה, והמקרא מגלה מה דוד עשה, אבל גם ביחס לדוד זה סתום. אתה לא יודע בדיוק איך דוד קבע שזה, ואחרי שאתה יודע לשמואל, אז דברי הימים סותם לך את העניין הזה. עכשיו אנחנו חוזרים לסתימה שסתה משה. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום שמו, את שמו שם לשכנו, תדרשו ובאת שם. מה טיבה של הדרישה הזאת? אז יש דרשת חז"ל בספרי. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, דרוש על פי נביא. צריך לחפש, תדרשו. הוא אומר לך מה אתה צריך לעשות, אתה צריך לחפש. אתה צריך באמת לעיין בדברים האלה כדי לדעת. יכול תמתין עד שאומר לך נביא, שעה שעה, תמתין, נראה, עוד לא הגיע הזמן, הנביא יגלה לנו. תלמוד לומר לי שכנו תדרשו ואתה שמה, אל תחכה, דרוש ומוצא ואחר כך יאמר לך נביא. תורה שבעל פה נביא לא שותף לה. גילויי מציאות הנביא יכול להיות שותף, אבל לחפש, אתה צריך לחפש בין כתפיו שכן. הרי לא ניכנס לכל הפלפולים ולכל הסברות ששמואל ישב עם דוד ופלפל שם, והם חיפשו איזה רמזים, נמוך, גבוה, מלמעלה, מלמטה. אז הם אמרו, אם הם ימצאו את כל כישוריהם ואת כל הפלפולים לבסוף על פי מה שהם ימצאו, אז נביא ייתן לו גושפנקה, דרוש ואחר כך נביא אומר לך. וכן אתה מוצא בדוד, זכור השם לדוד את כל עינותו אשר נשבע לשם נדר ליעקב, מניין שלא תעשה אלא על פי נביא וכו' וכו', ויחל דוד. הווה אומר, הנביא יסמוך את ידיו על מה שאתה תחפש לבד. שתום, משחקים במחבואים, מצא את המטמון, תמנו מטמון בתורה, חפש אותו, ואם תמצא אותו התורה, הנבואה תאשר אותו, ועל פי זה אפשר יהיה לעלות ולהיראות. הסביר המלבין, בכל מקום קורה מקום המקדש מקום אשר יבחר השם, כי נתוודה על ידי נביא שהוא מקום הנבחר, כמו שנאמר ויבוא דוד, גד. ובכל זאת מצאנו שדוד דרש אחרי המקום, כמו שנאמר, עד אמצא מקום לשם, ולא עם תינת שבא אליו הנביא, הוא חיפש לבד. ולמד, מאיפה למד דוד? הנה יש לנו עוד דוגמה לסתימות בתורה. לשכנות תדרשו. מה אמר דוד? עד אמצא מקום לשם, אני בעצמי מחפש אותו. לא ישן, לא ילן, עד שאני אמצא. ולמד ממה שכתב לשכנות ידרשו, שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא מעט את הדבר. וזה שלמר דרוש ומוצא, לימד להם שלא יגלה השם סודו על ידי נביאיו להודיע מקום הנבחר, רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו, ואז יערה להם רוח ממרומים אחרי ההכנה הראויה. את ירושלים לא מקבלים על מגע של כסף. צריכים לחפש, צריכים להתעצם. ודוד מספר בסרס נפש, לא אבוא באוהל ביתי, לא אל ארץ יצואי, עד אמצא מקום. כל אחד עם דרגת המסירות נפש שלו. כשמשקיעים בירושלים מסירות נפש, ואוטוטוט עומדים להשיג אותה, אז בנביא יערה רוח ממרום, אומר, זהו זה, ושכנות ידרשו. זוהי הנוסחה מאז ומתמיד. גם אחרי שדוד עומד לפרש את הסתום של משה, יש כללים מהם הדרכים שבעזרתם אמור דוד לפענח את הסתומה הזאת שמשה השאיר בצריך עיון. הרמב״ם ביד החזקה סיפר מסורת, ברור? דיינו. ברור לו הכל. כך ביד החזקה, המזבח מקומו מכוון יותר, אין משנים אותו וכולי, ומסורת ביד הכל. לשון מאוד לא מצויה ברמב״ם. דהיינו, כולם יודעים, ואין כאן מקור, מסורת ביד הכל. כמובן, יש מקורות בחז"ל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורל ארונה, הוא המקום שבנה בו אברהם את המזבח, וכד עליו יצחק, הוא המקום שבנה בו נוח, שיצא מן הטבע, הוא המדבר שיקרא אליו כעת, ובו הקריב אדם הראשון, ומשם נברא. הרמב״ם משלשל את זה מהסוף אל ההתחלה. דהיינו, מסורת ביד הכל, כולם יודעים. זה הרמב״ם ביד החזקה. אבל הרמב״ם במורה הנבוכים הרגיש, אם זה מסורת ביד הכל, וזה משתלשל מאז בראשית, מאז בריאת האדם, ועובר את כל הסיפורים של נוער וכו' וכו', שיהיה כתוב משהו, מה אתה נותן לי נוסחה של תדרשו? אז הרמב״ם במורה שאל, וכן אין ספק לדעתי כי אותו המקום אשר קידש אברהם אבינו בחזון היה ידוע אצל משה רבינו ואצל רבים, כי אברהם כבר ציווה אותם שיהיה זה בית עבודה, כי משה ורם מתרגם ואמר ופלח וצדיק מסוף העקידה השם יראה. אבל מדוע לא יזכרו בפורש בתורה ולא ירחדו אלא נרמז עליו ונאמר אשר יבחר השם? יש בכך לדעתי שלוש חוכמות, דיינו שלוש סיבות טובות. האחת, כדי שלא יחזיק בו העמים וילחמו עליו מלחמה קשה, כאשר ידעו שהמקום הזה מטרת התורה מכל העולם. הם התעצמו מאוד שלא לתת ליהודים בית אחיזה לאותו דבר שהם כל כך שואפים אליו. והשנית, שלא ישחיתו אותו שהוא בידיהם עתה וירסו ככל יכולתם, דהיינו כל עוד שיש שלטון נוכרי במקום. והשלישית, והיא יותר חשובה, כדי שלא יבקש כל שבט שיהיה זה בנחלתו ויכבוש אותו, ויש שם מן המחלוקת או הקטטה כמו שירה בדרישת הכהונה עם קורח. ולפי כך, עכשיו הרמב״ם נימק את זה דבר יפה, ולפי כך בא הציווי שלא יבנה בית הבחירה כי אם אחר הקמת מלך. מדוע? כדי שתהיה החלטה ביד אחד, אתה שומע את הרמב״ם המנהיג, והסתלקו הקטטו. אם לא יהיה מלך וכל אחד ירצה, אז שלוש מצוות נצטוו ישראל למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה. זה הולך גם מהסברה הסוציולוגית, מי יודע מה יהיה. אז מלך, כל עוד שאין מלך אי אפשר לגלות את הדבר הזה. וכך רבינו בחיי בעקבות הרמב״ם, המקום הזה הר המוריה, הוא היה נודע ומפורסם באומות. זה סותר לרמב״ם, כי ידעו מעלתו בקבלה. אין צריך לומר שישראל במדבר שהיו יודעים אותו זה מן אבות להיות שם עקדת יצחק. ומה שסתם הכתוב במקום הזה ולא אמר בפירוש הוא הר המוריה נודע ומפורסם לכל, כאילו הסתירה כביכול בין הרמב״ם ביד החזקה. כתב הרמב״ם בספר המורה כי הלמדת המקום יש לו שתי עניינים. אני מדלג על הציטוט. כי אף על פי שידוע כל מעלתו של הר המוריה, לא היהודים כי הוא המקום אשר יבחר השם. לא, אז הוא קצת התקין את הדבר הזה. הרמב״ן לעומת זאת אמר שהדבר גם רמוז בתורה. ומלכי צדק מלך שלם היא ירושלים, עניין שם הרבי בשלם סוכו. ומלכה ייקרא גם בימי יהושע אדוני צדק. זה כבר סיפור בפני עצמו. אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, מלכי צדק, אדוני צדק, איכשהו העסק עם צדק מתקשר לירושלים. כי מאז ידעו הגויים כי המקום ההוא מבחר המקומות באמצע היישוב, דיין באמצע העולם. או שידעו מעלתו בקבלה שהוא מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה, ששם שכינתו של הקדוש ברוך הוא שנקרא צדק, וזה כבר יסודות קבליים. המקום הזה מצדיק את יושבם, ומלכי צדק ירושלים צדק. על כל פנים, הרמב"ן מצד אחד מקל עלינו, אבל עזוב פעם נשאלת השאלה. אז אם בספר בראשית יודעים על שלם, וכשמגיעים שם פתאום לספר דברים, אז זה נשאר המקום אשר יבחר השם, ושם לא יודעים שום דבר. הבעיה הזאת העסיקה את חז"ל, ותולדותיה של העיר הזאת כתובים בברייתא של פירקי דרב לייזר, שהוא יסוד שחזר הרבה אצל הראשונים. הסיפור על ריצתו של אברהם אחר הפר לכבד את האורחים באלוני ממרא. אנחנו עכשיו לא עוסקים בסוגיה הזאת, פעם שנינו אותה. ונכנס אחריו שם לתוך המערה, מערת המכפלה, הוא מצא שם אדם וחווה שוכבים על הביתות וישנים ונרות דולקים עליהם וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפי כך עמד את מערת המכפלה על אחוזת קבר. אמר לבני יוסף, בני יבוס, לקנות את מערת המכפלה במחיר טוב ויזהו ישתר עולם לאחוזת קבר. וכי יבוסים היו והלוחיתים היו, אלא שם ירמיוס נקראו יבוסים, ולא קיבלו אנשים. יתרים קוריאה ומשתחווה אליהם שנאמר ישתחו, אמרו לה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד לתן לכם לדברת רואה, קרות עמנו שבועה, שאין ישראל יורשים את עיר יבוס כי אם ברצונם של בני יבוס, ואחר כך קנה את מערת המכפלה. באיזה מקום שהוא, העסקה והדיון מתנהלים על מערת המכפלה בחברון, אז הם עושים פה איזה לינקג' כזה, איזה זיקה כזאת, איזה קשר כזה, איזה עסקה כזאת, זה לא ילך אם אתה לא מבטיח לנו שאת ירושלים תשאיר לנו. ואברהם מסכים? מה עשו אנשי יבוס אחרי שקיבלו את הכסף? עשו צלמים של נחושת, והעמידו אותם ברחוב העיר, וכתבו עליהם שבועת אברהם. אברהם הסכים. וכשבאו ישראל לארץ, רצו להיכנס בעיר היבוסים, ולא היו יכולים להיכנס מפני עוד ברית שבועת אברהם, שנאמר ותעזו יושב הארץ. עכשיו המדרש מנסה את כל המקורות לחרוד, כשמלך דוד ורצה להיכנס בעיר היבוסי, לא הניחו אותו, שנאמר ביום לדוד, לא תבוא הנה. פעלו היו ישראל ככל הים, וצ'יק אחד יכולים לגמור אותם. לא יכלו? לא יוכלו? קרי, כתיב, מה יש שם? אלא מכוח ברית שבועת אברהם, לא יוכלו. ראה דוד וחזר לאחוריו, שנאמר ויש דוד במצודה. אמרו לו, אין אתה יכול להיכנס בעיר הזאת עד שתסיף על הסמים הללו. שכתוב עליהם עוד שבועת אברהם, שנאמר כי מסריחה העברים והפסחים, אלו הצלמים שנאמר להם כולם כול. אמר דוד לעכשיו כל מי שיעלה בראשונה ויסריט את הצלמים, כתוב עליהם עוד יהיה לראש, ואחר כך קנה את ירוסי לעולם, בכתב עולם לאחוזת עולם. אז יש באחרונים שפלפלו במדרש הזה, בסוגיה שקצת עומדים בה בישיבה, מתי השבועה חלה, איך השבועה תפסה, במה היא מחייבת ואיך היא פקעה. אז איך באמת, הכתוב אם תשקור לי ולי נכדי, כמה זמן חלה השבועה? יש על זה דיון מרובה, יפה, הלכתי, שיש לו אולי גם השלכות מעשיות לגבי דיני שבועה. אבל, אם אני חוזר לרגע על הפסוק של עברים ופסחים, שכך המדרש תולה אותם, אז יש פה, ואת זה כמובן לא נוכל לקרוא, יש פה סיעה של ראשונים, רשי, רדק, רלבג, רבי יוסף קרא, אברבנאל על הגבול, ויוסף כספי, שהם למעשה מתחלקים לשתי קבוצות. הגישה הראשונה אומרת, עיוורים ופסחים זה משהו קונקרטי שיכול להיות בכמה דרכים. יש מי שאומר שהם דברי מליצה ולעג, שהיבוסים התגרו בדוד. אפילו אם אנחנו נשאיר פה במצודה רק שין ג' עם בטלנים, רק עיוורים ופסחים, אתה גם לא תוכל לפצח אותם. המצודה זה קו שאי אפשר לפרוץ אותו. יש מי שאומר, אתה וכל חייליך הגדולים, אתם כמו עיוורים ופסחים לגבי הסיכוי שלכם לכבוש את המצודה הזאת. אז זה סתם מעניין, מי שרוצה לראות בדיוק איך כל אחד מהמפרשים אמר את זה. למשל, אני רק אצטט, הרד"ק בתוך פירושו אומר, והחכם רבי אברהם אבן עזרא בטור השני, בשורה השמינית, והחכם רבי אברהם אבן עזרא פירש, כי אם נסיר, כי נסיר לך, כלומר, אם נסיר למלחמתך, אם נגייס אפילו העברים והפסרים, הם יימנו לך שלא תבוא הנה, כי המגדל חזק מאוד. הרלב"ג מתוחכם, הוא מתאר כנראה בהשפעת אמצעי לחימה שהוא ידע בימיו, איזה פטנט של איזה מכשול מים, לכן הוא משתמש גם בצינור, שהעברים והפסרים הללו היו דמויות שבתוכם היה איזה מין מנגנון כזה שהיה מתיז מים, הוא היה גורם לאיזה משהו בלתי אוויר שאי אפשר היה לעשות את זה, וזה היה, זאת אומרת, זה כמו צורות ש סלמים של עברים ופסחים, שהיה איזה מנגנון של מים שאחר כך התיז על חיילי דוד. מייס, זה לא חשוב איך אנחנו נפרש את זה. באמת, כך גם ברבי יוסף אבן קסקי בעמוד השני, הייתה רחבה אחת גדולה ששם צינור מים, ושם היו שוקדים תמיד עברים ופסחים וכל האומללים, כמו שנמצא תמיד ברוב המקומות, שולי החברה יושבים מסביב למים, והם היו מחרפים את דוד ואומרים לו, צאי לכם עם אלה האומללים עד שתיגע בצינור שברחובותם, ואחר כך אני מדבר, קודם תגמור איתם, גם אותם אתה לא יכול ללמוד, דברי לעג. אברבנאל כתב, רלב"ג התחכם למצוא בזה תחבולה, ואמר שעברים ופסחים היו צלמים וכו', והוא הביא את מדרש קדשי, זאת אומרת הוא לא הביא אותה, אלא את הנימוקים שלו. ואני כבר מדבר בעמוד החמישי, בראש אברבנאל, העברים והפסחים, זה נאמר בהרחבת הלשון, זאת אומרת זוהי מליצה שאנחנו לא חייבים לדייק על משמעויותיה, כי לא ילכוד העיר עד בלתי ישיר לו שרים. או שיהיו שני אנשים, אחד עיוור ואחד פיסח, גם כן יימנו לקידתה לכל מלכי הארץ. על כל פנים, זוהי גישה אחת. גישה שנייה היא בעקבות דברי חז"ל, שעברים ופסחים הם פה קודים, או לשבועה של אברהם, והעברים והפסחים, רש"י הביא את זה גם בדברים, ובכמה וכמה מקורות, גם בחז"ל וגם בעקבות דברי חז"ל, הבליטו את היסוד הזה. יש אבל עוד מעלה, אז יש לנו איפה? גישה אחת פשטנית, גישה אחת התולה את זה באיזה עיכוב היסטורי שהעברים והפסחים הם רק המבטאים שלו. יש עוד מהלך נוסף, שהעברים והפסחים הם ביטויים לתכנים ולמושגים פנימיים רוחניים שהם היו המעכבים את כיבושה של ירושלים. כך יש בעשרה מאמרות לרב עזריה מפאנו, ושוב, מי שאני לא יכול לתת כמובן את הכל לקרוא, גם הוא יתייחס לקריא ולכתיב שיוכלו ויכלו. ויד יהודה זה פירוש של אחד האחרונים שפרש את דברי עשרה מאמרות. העברים והפסחים הם שני כוחות טומאה שמהם משלו. עברים הם מחטיאי העין, מחשבתו של אדם, והפסחים הם משלימי המעשה. והוא הלך עם מהלך גדול פנימי, שזה היסוד של צלם ודמות, ואי אפשר כמובן להיכנס לזה. על כל פנים, הוא אמר שיש פה איזה שהם מעכבים, מעכבים רוחניים, שאחד הוא עיוור, הביטוי של העיכוב הזה, עין הסתכלות, ואנחנו שומעים מיד את בהר השם יראה את המוריה, את הראייה, ואחד הוא פיסח. אלא שבראשונים שדילגתי, נדמה לי ברלב"ג כתוב, וגם ברש"י גם רומז לזה, עיוור? עיוור אנחנו מכירים. ויהי כי זקן יצחק ותיחנה עיניו מראות ותזרח לו השמש והוא צולע על ירחו, יעקב הוא פיסח. ואז פתאום אנחנו שומעים מהלך חדש. בחברון קבורים אברהם, יצחק, יעקב. וכשהולכים לכבוש את ירושלים, אז אברהם מהווה איזה עיכוב כתוצאה מההבטחה שלו לבני היבושים. יצחק הוא העיוור, יעקב הוא הפיסח, ומתגרים בפלישתים והיבושים האלה ואומרים, עד אם נסירך, אתה לא יכול להיכנס לירושלים, אתה תשאר לך בחברון. מה אתה הולך לחברון ומבקש לקבל כוח מהאבות? זה הרי כתוב בזוהר, שלמה הלך דוד מחברון לירושלים? הוא הלך להתחבר עם האבות. אחרי שיש לו חיבור לחברון של האבות, הוא יכול לבוא לירושלים. אבל אפילו בפשטות, יצחק הוא העיוור ויעקב הוא הפיסח ואברהם הוא המבטיח, וזה לא ילך לך עד אם נסיר לך. גם כאן יש לנו איזה יסודות עיונים בדברים האלה. כאילו אם חברון יעבוד, אז מה זה ירושלים? אז זה כתוב בצרור המור. ידוע שהמנהיג הוא המדינה. אני זה המדינה. אנחנו כבר מכירים את זה. כאומרו למין היום אשר הוצאתי ישראל ממצרים ובחרתי בהם ואבחר בדוד. אלוהים. הוא שואל, הרי כתוב שהוצאתי מצרים לא בחרתי בעיר, ולכן מה היה צריך להיות כתוב? ויבחר בדוד? ויבחר בירושלים היה לו לומר. אבל נראה שדוד הוא כירושלים וירושלים כדוד. אז אם חברון היא שם נרדף לאבות, אז ירושלים היא שם נרדף לדוד. ובזה אנחנו כבר יודעים, מטבע של ירושלים דוד ושלמה, הגמרא בבבא מצד זין, דוד ושלמה מצד אחד, ירושלים עיר הקודש מצד שני. אז יש, שוב, כמובן לא יכולתי להביא פה, מי שרוצה לעיין, בבית יעקב של אישביצה, בפרשת בשלח, בסיפור עם דרך ארץ פלישתים, בסימן י' א', יש שם מהלך שלם מה זה עיוור ופיסח. ובספרו שלו, סוד ישרים, הליל שביעי של פסח, שוב, על דרך ארץ פלישתים, במהדורה המצולמת דמות 144, יש שם עוד פעם מהלך נוסף, מה זה עיוור פיסח. אני מתכוון לומר שבסוגיה הזאת, עיוור ופיסח כשמות לתכנים רוחניים או לפגמים שפגמו ולא אפשרו את כיבושה של ירושלים, יש כמה וכמה מהלכים יותר פנימיים בדבר הזה. סתום שסתם משה פירש אותה דוד, אבל הוא פירש אותה תוך כדי מאבק לדרוש. אז הרב דסלר בדרכו שלו, ומהו שורש החטא של אי בניית בית המקדש? מצוות לשכנות ידרשו עניינה לדרוש ולהשתדל לקבוע מקום להשראת השכינה בישראל. מי שמתרשל בזה ודאי הוא משום שאין עניין זה של קביעות מקום חשוב אצלו, והיינו שגם בליבו אין קביעות לשכינה, כי הגשמיות יותר קבועה אצלו. בעניין זה כמובן בדקות לפי מדרגתם חטו ישראל וגם דוד עמהם, שלא יתרו מעצמם לדרוש את מקום המקדש, והוצרכו שהקדוש ברוך הוא יעוררם על ידי חטא מניעת ישראל. וראוי חטא זה הנגלה של המניין לעורר על החטא הנסתר, כי שורש שניהם דומה. כיצד? הסכנה במניעת ישראל שלא לצורר, היינו שלא בקשר עם מצווה, היא בזה שגם המלך המונה, גם העם הנמנע, יש להם הרגשה של עוצמה גשמית וביסוס מדיני ביודעם על ריבוי האוכלוסייה שיש בהם. לכן בא הנגף כדי למעט את האוכלוסייה ולראות שהגבורה בחיים יד השם אמר. והרגשת הקניות לגשמיות היא שמונעת את הדרישה לגניות מקום לשכינה כמו שביארו. כל פנים, אני לא נכנס כמובן למהלך הזה של הרב דסלר, אני מדבר בעיקרון, מה שמנע את בעיית הקביעות של מקום זה הרגשת ההגשמה, הגשמיות. מסתום לזה רב דסלר התכוון, אבל זה הרי מתבקש. מה פירוש לקבוע מקום? לדוד הייתה בעיה רעיונית גדולה. מטבע של ירושלים דוד ושלמה. ומה אומר שלמה בנו של דוד? האומנם ישב אלוקים את האדם על הארץ? הרי יש לי פה בעיה. על מה אתה דורש? מה אתה מתעסק? לקבוע מקום? עד אמצא מקום לשם. איך אפשר? כל המציאות הזאת היא סתירה לרוחניות האלוקית זכה, משוחכת. משמע, בדברי הרב דסלר, שצריך אדם לנקות את הנטיות הגשמיות שבליבו, ולכן המניעה הייתה סירוב למניעה בדבר הזה, המניין. עד כדי כך שכשאתה בא לקבוע מקום, אתה תהיה כל כך מזוכח, שגם אם תקבע מקום, לא יתגנב בך משהו שאתה שייך לעניין הזה של גשמיות ההתגלות של השכינה. בפרוש לשבת עם שמואל ברמות בניות ולדרוש בנויו של עולם, בנוי, ביופי, בבחינה הרוחנית של המקום.